טוקס פודקאסטים, tokz.co.il.
ברוכים הבאים לפודקאסט האיק ששינה אותי מבית טוקס. בכל שבוע נראה אין אדם שהצליח לשנות את חייו מהקצה לקצה כדי לתת לכם המאזינים השראה לחיות את חייכם כפי שאתם חולמים. היום בפרק אנחנו הולכים לדבר על נושא נורא נורא מעניין, אנחנו הולכים לדבר על מיניות גברית, ואני נורא מתרגשת ונורא חיכיתי לפרק הזה. אני גבריאל דיקפואה, וגבריאל, אני נורא אשמח שתציג את עצמך, מה אתה עושה.
היי.
היי.
היי לך, היי למאזינים. כיף לי להיות פה וגם מרגש. אני בן 61 וחצי, ואני גמלאי צהל. ובעברי למדתי אימון אישי והנחיית קבוצות, והייתי מנחה סדנאות בהתפתחות אישית. ובתשע שנים האחרונות אני חוקר וחווה את עולם הטנטרה. במסגרת הזאת עשיתי את קורס המנחים בשיטת מארג לפני 3 שנים של דוקטור סוג'י שמש. מארג זה ראשי תיבות של מיניות, אהבה, רגש וגוף. אני מוביל תהליכים בקליניקה, עכשיו הגעתי מהקליניקה, עוד מעט אני חוזר לקליניקה. אני מלווה תהליכים אחד על אחד, ואני מנחה סדנאות לזוגות, סדנאות עמוקות לזוגות, עם יעל קרן אור, בת הזוג שלי.
באמת שהייתה פה בפרק הוויראלי ביותר על שפיכה נשית.
אכן, נראה מה יהיה אחרי הפרק הזה. אז אנחנו מנחים סדנאות לשפיכה נשית לזוגות, וגם סדנאות לעונג גברי, אנחנו לא מקפחים את הגברים.
אז אתה 4 שנים בעצם התחלת להתעסק בעולם המיניות, נכון?
4 שנים אני מנחה.
מנחה.
כן.
זאת אומרת, כבר לפני
אני
זה...
אני ב-2014 בעולם המיניות.
ב-4 שנים האחרונות אתה בעצם מנחה. מה גרם לך בכלל לרצות לחקור את העולם הזה?
מאז ומעולם הייתי טיפוס שהמיניות היא חלק מחייו, ומצד שני, הרגשתי שאני דורך במקום. באופן טבעי, כדי אחד שדורך במקום, אז גם הגעתי לפורנו, וגם הגעתי לכל מיני תהליכים שהם פחות בריאים, גם לקשר של הניסויים וכאלה. ואמרתי, צריכה להיות דרך אחרת. ושנתיים פרח אחרי שעזבתי את הבית, אחרי הגירושין, אז נתקלתי בפייסבוק בהצעה לסדנה, שנקראת לפתוח את הלב, גם מבית מארג. והצצתי ונפגעתי ממש. זה היה מטורף. נרשמתי בלי לדעת לאן אני נכנס. וזה העיף לי את הסכך. עשיתי את הסדנה הזאת שנקראת לפתוח את הלב עוד פעמיים.
מה בעצם היה בסדנה הזאת?
הסדנה הזאת היא בעצם מרחב כניסה עדין והדרגתי לכל העולם הזה של חיים לפי הטנטרה. והיא משלבת בעצם תהליכים של נשימות ותהליכים של מדיטציות אקטיביות ועבודה עם הגוף, ובהמשך גם עבודה עם האנרגיה המינית. הבונדינג ופתיחת הלב שנוצרת בסדנה כזאת הוא מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מיוחד. והוא מקבל אותנו איך שאנחנו. ככה, בלי מסכות, בלי תדמית, עם המון המון החלה ואהבה ואינטימיות.
ומה בעצם גילית על המיניות דרך הטנטרה? מה בעצם, מה הגברים, אולי אני אשאל את זה אפילו יותר כללי, מה הגברים בעצם מפספסים כשהם בעצם חווים את המין באופן השגרתי, כאילו זאת אומרת שהם לא פותחים את הראש לדברים החדשים, מה הטנטרה יכולה להציע לגברים למיניות?
יכולה קודם כל להציע את המתנה הזאת שאנחנו קוראים לה נוכחות. מתנת הנוכחות והקשבה לגוף משנה בכלל את חוקי המשחק, כי אנחנו מתחילים לשים לב למה קורה לנו בגוף, ואנחנו, זה לא אומר שאנחנו מנתקים מגע מהפרטנרית, אבל ברגע שאנחנו מחברים את עצמנו חזרה לנוכחות בגוף, ומתוך זה אנחנו גם שמים לב מה קורה לפרטנרית, יש חיבור פיזי, וכל התהליך שאנחנו קוראים לו בכלל מעשה אהבה, נראה אחרת. אנחנו לא עסוקים בלא לגמור, לא לשפוך, מטרתיות, פימפום, פימפום, ביצוע, ביצוע, לא. יש כל כך הרבה אספקטים נוספים שמתבטאים דרך מעשה אהבה, שעניינם האטה. זה מילה גדולה, בומבסטית,
כן.
אבל להעיט בתוך מעשה אהבה, זה אומר שאנחנו נינוחים. שאנחנו, יש לנו את כל הזמן שבעולם. ומעשה אהבה כזה יכול להימשך גם שעות. אבל אז אנחנו, יש לנו זמן להסתכל איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו נושמים. בעולם של היום הקונבנציונלי, שאנשים עושים סקס ולא מעשה אהבה, הם גם פחות נושמים, הם כמעט ולא נושמים, ואז האנרגיה נתקעת בחלציים. כשהאנרגיה נתקעת בחלציים, האנרגיה המינית, שופכים מהר מאוד. אחת הסיבות לשפיכה מוקדמת.
כן.
כשאנחנו לא נשמים, ועסוקים רק במחשבות של רק לא לגמור, רק לא לגמור, והאיבר הכי גדול שלנו, שעכשיו עסוק בסקס, מקבל רק לא לגמור, רק לא לגמור,
הוא גומר. כן, זה קטע של גברים, של גברים עם השפיכה המהירה, זה סטרס נורא נורא.
ולזה מתלווה חרדת ביצוע.
נכון.
כי רק כשאני לא אשפוך, רק כשאני לא אשפוך, אין זקפה. מה עושים?
מה עושים? מה עושים?
מנחיכים רגע. בצורה מאוד מאוד אותנטית, פתוחת לב, שלא אומרת עליי שום דבר, רגע, יש פה משהו חדש. אני חושש. אוקיי? אז החשש יכול להתבטא בגמירה מאוד מהירה, מה שנקרא 3, 4, 10, 15 שניות מרגע החדירה, זה נגמר. או, אין זקפה, מהפחד. ולשים את הפחד הזה רגע, ולאפשר לפרטנרית שלך להסתכל עליך בעיניים טובות. זה מאוד מאוד מחבר, זה מאוד מאוד מקרב, שגבר בא עם האותנטיות שלו, עם הלב הפתוח שלו, ולא פוחד. זה אומר א', שהוא מאמין בעצמו מאוד, שהוא בא ממקום עוצמתי, ושזה לא אומר עליו שום דבר. הוא בסך הכל, כמו כל אישה, מביא את הפחד שלו. חינכו אותנו דורות על הסללה של מצ'ואיזם, של גבר אלפא, של ביצועים, של הישגיות, של מטרתיות, ואנחנו הרבה יותר עגולים. יש בינינו גם זכרי וגם נקבי. וכשמאפשרים איזון יותר גדול בין הזכרי לנקבי בתוכנו, אז אנחנו גם מסוגלים לבכות. וזה לא אומר עלינו שום דבר. כשאני התחברתי לכאב שלי אחרי 20 שנות צבא, וחזרתי לבכות, אני לא הפסקתי לבכות במשך ימים. הייתי סוג של רובוט. והיום אני בוכה מסתם שיר שנוגע בי. וזה כיף. סיפור שאני פוגש בסדנה שפוגש אותי באיזה משהו שהוא מדבר אליי ונוגע בי, אני, גם כשאני מנחה, אני לא בפסון כזה, גם כשאני מנחה, אני מאפשר לעצמי את הדמעה הזאת, את ההתרגשות הזאת, וזה כיף.
כן.
זה עושה אותי בסך הכל נגיש, זה עושה אותי אותנטי יותר, ואני מרגיש עם עצמי בסדר יותר.
אז זאת אומרת שאתה, אתה אומר שברגעים כאלה, נגיד, כי זה באמת אחת השאלות ש... שהדיד שלי, שכזה שמע על הפרק, הוא אמר לי, מה עושים שאתה חרד? הוא אמר לי, כשאני רואה בחורות שאני מתלהב מהן, דווקא בחורות שאני הכי מתלהב, זה הרגע שכנראה לא יתפקד האירוע. אז זה פשוט כאילו, המקום הזה שמסוגל להגיד, אתה אומר, המקום הזה שיכול להיות כנה, ולהגיד, אני מתרגש, אני מוצאת חן בעיניי, וזה קצת מלחיץ אותי, המקום הזה שהוא פתוח וכנה.
אני אגיד שלמטה, מתחת לזה, יושבת אמונה בסיסית, שבדרך כלל תהיה אחת משלוש אמונות יסוד שכולנו סוחבים. אני לא מספיק, אני לא שווה, אני לא ראוי, אוקיי? אני לא משהו. שהוא רואה את המושא תשוקתו.
כן.
והוא מסתכל עליה מלמטה, ולא בגובה העיניים, ישר עם קופצים, השוטרים האלה.
כן.
והרעיון הוא להסתכל עליהם בעיניים, ולהגיד, אני סבבה.
כן.
אני בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב.
כן. אני חושבת שזה גם איזושהי משהו שאפשר גם להגיד לנשים. נשים גם צריכות ברגעים האלה להיות רגישות עם מי שמולן. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לך גם, חברה סיפרה לי שהייתה עם מישהו ולא עמד לו, ומה נראה לו, וזה, מה יש מצב הוא ככה, ויש מצב הוא ככה, ואני אומרת לה, הוא בן אדם, והוא התרגש, וגם, ודווקא זה, זה מקום יפה לראות את, את ההתרגשות של האדם שאיתך, כי אנחנו נכנסים באמת לסקס במין כאילו, אני צריכה שהוא יהיה משהו, צריך שאני יהיה משהו, ואז זה נהיה מין אקט כזה, לא מחבר, ודווקא כשסבבה, אני כשאני הייתי עם בחור, ובאמת הייתה סיטואציה כזאת, אמרתי לו, הכל טוב, זה טבעי, וחיבקתי אותו. והלוואי ועוד נשים היו מתנהגות ככה, ולא כאלה אגרסיביות בעניין הזה.
אז אני הולך לנתץ פה מיתוס ראשון. איבר רך הוא איבר מפנק ונעים.
מה זאת אומרת?
כשאנחנו מאבדים את הזקפה שלנו, לאזור ה-50%, 40%, 60%, משהו בסגנון הזה, לכאורה, נגמר המשחק. אבל כשחודרים בצורה כזאת, יש כל כך הרבה זוויות ותנוחות ומיזוג, כי הוא בא ממקום שהוא מתאים את עצמו, סיטואציה.
וואו.
ואז הזקפה חוזרת. אבל לחדור באיבר שהוא בזקפה חלקית, זה אחד הדברים המדהימים שיש.
שזה ממש...
תנסו את זה בבית.
וואי, זה ממש חשיבה שמעולם לא חשבתי עליה, מעניין.
תנסו את זה בבית.
כן, מדהים.
זה דבר אחד. דבר נוסף, לגבי הפחדים שמתלווים למפגש ראשוני כזה, עולה עוד שאלות, עכשיו אני צריך להשפיך אותה, להגמיר אותה, אם היא לא תגמור, מה זה אומר עליי וכאלה. אז עוד מיתוס שאני הולך לנפץ. גברים, האורגזמה של הפרטנרית שלכם לא תלויה בכם. חד משמעית. אתם מחזיקים מרחב. אתם מביאים את מי שאתם. את המדהימים שאתם, את המופלאים שאתם. וזה מספיק כדי שהפרטנרית שלכם תרגיש ביטחון, ואז היא תוכל להתחבר לעצמה, ומפה, להגיע לאורגזמות, להגיע לשפיכה אם היא רוצה, להגיע לכל מיני סוגים של אורגזמות, אבל זה הכל תלוי בחיבור עצמי שלך, איתך, או שלה איתה.
כן, אתה חושב, כאילו, זה כאילו איזושהי סוגיה שיש לי קצת בעייתיות איתה, ואני אסביר לך למה. כאילו, החוויה שלי הרבה פעמים במפגש עם גברים, ולא רק שלי, גם של חברות שלי, זאת אומרת, לך נורא אכפת כזה לרצות, ושכאילו יגיע, וגם זה יותר קל, כי גברים זה יצור יותר קל לטיפול בבית המיני, וכאילו איתך כזה מוותר על האירוע, הוא אוהב ואכפת לו, אבל הוא פחות כאילו, את מסובכת, אז בוא נפמפם ונסיים את האירוע. כאילו, אני מכירה הרבה מאוד באמת בחורים שעושים סטוץ נגיד, והייתי בטיול באודו, וזה מישהו שכב עם מישהי, והיחס שלו אליה היה כאילו, הבאתי, העמסתי, היא באה הזרמתי, היא באה לשרת את אותי, ממש לקחתי את זה קשה, אמרתי לו, תקשיב, אתה עשית פה אקטי מישהי, הייתה ביניכם אינטימיות, היא באה והראתה לך את הפגיעות שבה, וזלזלת בה גם תוך כדי, וגם אחרי, ואני חושבת שיש מין קטע כזה בגברים, זאת אומרת, שכאילו יש משהו במפגש בין נשים לגברים, שהרבה פעמים הוא קצת לא רואה כל כך את הבחורה שמולם, במקרה הגרוע, או לא יודע, לא כל כך אכפתי במקרה היותר טוב, שהוא אוהב ואכפת לו, אבל הוא פחות כאילו, את מסובכת, אז בוא נפמפם ונסיים את האירוע. כאילו, הבנת מה אני מנסה להגיד?
כן, כן.
אז מה אתה חושב על זה?
צר לי על זה, ממש צר לי על זה. וזה מתקשר לעוד אספקטים שאנחנו רואים, בעיקר אצל הדור הצעיר, שנובעים ממושא שבדרך כלל מתחיל ומסתיים בפורנו, של החפצה מאוד גדולה.
כן.
האישה היא חפץ. מסתכלים עליה, משהו אחד לא במקום, מדפדפים, גם באפליקציות.
נכון.
העיניים שלנו מאוד שיפוטיות. ובמקום רגע לעצור ורגע להתחבר ממקום אחר. כשהסקס הוא רק ערך מוסף. שהאינטימיות שנוצרת שם היא בגובה העיניים. אז בכלל עוד לפני שנוגעים, להרגיש רגע את האנרגיה של הבן אדם. עכשיו, זה לא עושה את העניין של סטוצים משהו שהוא מוקצה. יש להם מקום מצד אחד, אבל לאט לאט אני צופה שהצורך הזה בהכרה של כמה אני טוב, כמה אני מזרים, כמה אני זה, תלך ותדעך.
כן.
שיותר ויותר אנשים יגיעו למרחבים האלה, ויבוא מתוך מקום בריא, ויפגשו פעם אחת אישה ממקום אחר, ואני גם בהמשך אגיד על איזשהו כנס שקורה עוד חודשיים בערך, עוד חודש וחצי, אז להכיר מפה, כשהמיניות בכלל היא לא חלק מהעניין, זה מחולל קסמים. ואז יש נראות הדדית, וכשיש נראות הדדית יכולה להיווצר אינטימיות, שהיא וסקס זה שני דברים שונים לגמרי. ומתוך האינטימיות הזאת אפשר אחרי זה להתקדם ולראות מה מרגיש לנו נכון.
כן.
אנחנו רוצים להמשיך את זה, סבבה. יש קוד לבוש, קוד שפה, קוד גבולות שאנחנו יודעים ומתקשרים, ומפה אנחנו מתקדמים. אחרי מעשה אהבה, גם אם הוא חד פעמי,
כן.
בעולם שאני בא ממנו, יש משהו שנקרא aftercare, שבו יש תהליך שלם של רגע לראות בעיניים את מי שהרגע הייתה איתי באינטימיות מאוד מאוד גדולה, וחווינו תהליך עונג עילאי, רגע לראות אותה, לשאול אותה איך היא מרגישה, גם למחרת בבוקר, גם כעבור כמה ימים, בכלל, יש מערכת שלמה של הסכמות, שכשאנחנו נכנסים לאקט מיני, אנחנו עושים ממש תשאול הדדי.
נכון.
אוקיי? קוראים לזה RBDSM או גרביים, לא משנה. לא ניכנס לזה מפאת הזמן, אבל כשמתקשרים בשפה הזאת, מי שמול הגבר יודעת שהוא לא בא לזיין וללכת.
כן.
אלא הוא בא לראות אותי.
זה בדיוק העניין. בדיוק כמו שאתה אומר, שסטוט זה לא הדבר רע, זה דבר אפילו שיכול להיות מדהים. כל עוד הצד השני מבין שהאישה שמולו היא כרגע הפרטנרית שלו, וצריך להיות איזשהו כבוד, גם אם זה ללילה אחד. ואני מסכימה כל כך.
אפשר לבוא ולעשות סטוץ ועדיין להיות בכבוד כלפי הפרטנרית, ולא לזרוק אותה כמו איזושהי חפץ, איזשהו חפץ. יכול להיות שבכלל המטרה היא הדדית.
כן.
אני רוצה סטוץ. ואין לה עכשיו חשק לחפירות וכאלה וזה. אבל היא רגע אחד רוצה נראות.
נכון. זה כמו נזכיר לי שידיד שלי יצא פעם ממישהי, והוא גילה שהיא עשתה אורגיה בעברה. והוא לא יכול להיות איתה. הוא אמר, אין, אני יודע איך גברים הסתכלו עליה, אני יודע, זלזלו בה, אם היא עשתה אורגיה עם שני... וזה בדיוק העניין. אנחנו לא צריכים לראות אקט של מיניות, כאקט שבו אני הושגתי, ניצלו אותי. לא, זה אקט של שותפים שבאים לחוות חוויה מדהימה ביחד, וכל אחד בא שיראו אותו, והלוואי ו...
אני כן אגיד שיש המון פעמים שאין הקפדה על גבולות.
כן.
גם מצד הגברים וגם מצד הנשים. ואז אם יש ריצוי שם, אז הריצוי בעצם בהמשך יכול לחוות כסוג של טראומה. יש פתאום התעוררות אחרי המעשה, וואי, מה עשיתי? אני אגיד גם שהנושא הזה של גבולות הוא כל כך חשוב, שאם הוא נשמר, אז יש מקום לכל הצדדים האפלים שלנו, שחלק מהם מובילים אותנו לתוך סטוץ, לצורך העניין. עכשיו בא לי להוציא את כל הפראי שאני, את כל הדרקון שאני, או מה שזה לא יהיה, ויש מולי דרקונית, אז בואו נחגוג ביחד. אנחנו מתחברים למשהו מאוד מאוד תשוקתי, יצרי, בהמי, תקריא לזה איך שאת רוצה, שיכול להיערך בין 5 דקות לחצי שעה. ועכשיו נתנו רגע לכל הצבעים האפלים האלה לנראות. ואז רגע לזכור שאנחנו בני אדם. הבאנו אותם ביחד. ולהיפרד כשאנחנו רואים אחת השנייה.
כן.
החוויה שתישאר בעקבות העניין הזה היא הרבה יותר עמוקה מ-CTV על עוד דפדוף ב... אפליקציה הזאת, או אפליקציה היא.
לגמרי, וגם אני אגיד על ה-RBDSM, שבעצם זה משהו שאני למדתי בכנס קוסמיק נראה לי, הייתי בקוסמיק, המקום הזה שכאילו מדברים באמת, מה הכוונות שלנו למפגש הזה, מה נעים לנו, מה לא, מה הגבולות.
אנחנו רוצים שיקרה אחרי זה, איזה סוג, איפה אנחנו בכלל מבחינת מחלות מין.
נכון.
כך חשוב.
נכון.
כך חשוב, מתי נבדקנו לאחרונה, כי אנחנו מרובי פרטנרים. ואז מתוך ההיסטוריה הזאת, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים שזה יהיה.
נכון.
אולי א' מתאים וב' לא.
אז זה באמת דבר שחשוב, שאלות שצריך, אתה יודע, כי אני חושבת שהייתי בסדנה, ובעצם בסדנה של ה-RBDSM, היא ממש הראתה לנו, המנחה שיושבת עם מישהו, ורגע לפני הם ממש שואלים רשימת שאלות, ואז אמרתי לה בסוף הסדנה, תשמעי, אני לא, החברה שלי...
זה יכול להיראות מצחיק לא, בפאב X כן. או פאב Y, רגע אני מוציא רשימה ו...
כן, אבל אמרתי לה, תשמעי, אני לא עכשיו אתנהג כמוכם, כי הפרטנרים שלי הם לא מעולמות האלה, ואני אראה להם מוזרה אם אני אגיד, בואו רגע נשב, אני שואלת אותך אר, אבל המקום הזה שהסדנה הזאת הכניסה לי לראש, שלפני כל אקט שאני עושה, כן, לתקשר מה נכון לי ומה לא, וכן, ולהעלות את זה בדרך שנוכל לי.
בדיוק. כי זה לא חייב להעלות את יודעת כזה רשמי.
כן.
אפשר להעלות את זה תוך שיחה.
נכון.
תוך פיתוח האינטימיות. אם כבר נגעתי באינטימיות.
כן.
מה זה אינטימיות בעצם?
מה זה אינטימיות?
אינטימיות היא לא מיניות. המון זוגות ופרטנרים טועים לחשוב שוואן שהם רגע מתקרבלים ביחד וכזה, השלב הבא זה בגדים יורדים ויש סקס.
כן.
ממש ממש לא. אינטימיות זאת היכולת שלי והמוכנות שלי להביא את עצמי מול הפרטנר או הפרטנרית שלי בפגיעות ובלב פתוח, ולהסכים להביא גם את מה שחושש בפנים. ואז כשנוצר כזה שיח, מופרשים חומרים מסוימים במוח שמאפשרים פתיחה של הלב ומאפשרים דיבור עמוק ומיוחד, ואז אפשר לראות עוד צבעים של הבן אדם וכמה הוא מדהים ומופלא.
כי אתה מרגיש שגברים קצת מחזיקים איזשהו משהו?
כן, מחזיקים תדמית, מחזיקים שריון. כשגברים, רובנו, מחזיקים תדמית ושריון, תדמית זה בעצם איך, איך אנחנו רוצים שיתפסו אותנו, יחשבו עלינו. עכשיו, בינינו, חרטה. היום ברמת פתיחות ומפותחות של כל האנשים היום, רואים דרך התמדית, תדמית בדיוק מי הוא אחרי 15 שנים. זה רק המון המון מאמץ להחזיק כן. תדמית כזאת. ושריון זה כל החסמים וכל ההגנות ששמנו עלינו כדי שלא יראו כמה אנחנו כואבים בפנים באמת. וכשאנחנו מסכימים לפתוח שריון, ולעשות את זה אפילו בתהליך מובנה, אז בסך הכל אפשר לקבל המון המון אהבה. למקום שהוא מאוד מאוד כואב, שפעם לא קיבל אהבה. וזו מהות האינטימיות. ממש.
ומעניין אותי, מה עיקר התהיות, בעיות, שגברים שמגיעים לקליניקה שלך, למה בעצם גברים מגיעים לקליניקה שלך, מה מציק להם, מה מטריד אותם?
בדרך כלל באים עם מטרה מסוימת. אני רוצה, א', להחזיק יותר זמן במיטה. לא מצליח לי. מה שאני לא עושה, כמה טכניקות שאני לא נושם, כמה קיבוצים שאני לא עושה וזה, זה משתפר בטיפה, אבל עדיין חסר שם משהו. ואז אני שואל שאלה אחת, כמה אתה אוהב את עצמך? דממה. ומגלים עולם שלם של, אני לא אוהב את האיבר הזה ואת האיבר ההוא, ואני אוכל ג'אנק, ואני... אין לי מערכת יחסים שלי עם עצמי בעצם. אז אם אין לי מערכת יחסים עם עצמי, איך תהיה לי מערכת יחסים עם העולם? שהוא שיקוף של מערכת יחסים שלי עם עצמי. ומפה מתחיל הסיפור. א' מתוקשר, מגיעים לבב, ומתחילים לעשות עבודה. פותחים שכבות, יורדים צוללים, רואים איפה הטראומות מופיעו, איפה עשו לנו חרם, איפה עלינו קיבלים חברתית, איפה חטפנו כפות, גם מההורים, גם בגנון, בית ספר, יסודי.
אתה חושב שזה קשור למיניות? איך זה מתבטא במיניות?
זה מתבטא במיניות, כי כשאני לא מחובר לעצמי, אז אני כאילו, חלק אחר שלי עכשיו עושה סקס. וחלק אחר מסתכל. ואז אני גם לא מרגיש. ואז לפעמים או שיש אובר תחושתיות, כי אני מנותק מהגוף, או שיש חוסר תחושתיות. וזה הכל שיקוף של מערכת היחסים שלי עם עצמי.
וואו.
כשאנחנו מביאים את מתנת הנוכחות, זה בעצם איזשהו סוג של שלב ראשון, בריסטארט מחדש להתחיל ולשים לב לי, מה קורה לי, כי אני מערכת היחסים הכי חשובה בחיים שלי. מערכת היחסים שלי עם עצמי. כשאני אבוא ממקום בטוח, בוטח, מעט מאוד אפשר יהיה להרער אותי. כי אני יודע מה אני שווה. ולא כדי להיות שחצן או...
כן.
אלא באמת, כי אני מכיר בערך של עצמי.
אבל אם באמת מישהו עכשיו נכנס באמת למעשה אהבה, ובאמת הוא מגיע למצב שהוא שופך נורא מהר, והוא עבר עם עצמו תהליכים. זאת אומרת, איך משהו מרגיש על עצמו כשהוא ראה על השפיכה המהירה שלו?
יכול להיות שתהיה שם הלקאה עצמית, יכול להיות שיהיה שם איזשהו תסכול. עוד פעם לא הצלחתי, תחושה של כישלון. כשמאפשרים לנרמל את הדבר הזה, והשיח הוא שיח חופשי, ואם יתרה מזלו והוא פגש גם פרטנרית מודעת, אז היא יכולה לעשות בדיוק אותו דבר, לעודד את הדבר הזה, ורגע, אני איתך, אני רואה אותך, בוא תשתף, כאילו, מה אתה מרגיש, והכל בסדר. גם אם כרגע היא הייתה רגע לפני אורגזמה וכזה, ואולי הרגיש את הצוויתה בתוך עצמה, אבל עדיין יש פה מקום, רגע, קרה פה משהו, בוא נדבר על זה רגע.
כן.
ולא לדפדף את זה, עכשיו, יכול להיות שאותו גבר ינסה להעמיד, זה שום דבר וזה, בואי נתקדם, לא, לעצור, לדבר.
כן.
זה חלק מהאבני הבסיס של תקשורת בתוך מעשה אהבה.
כן.
שהיא חופשית, שהיא בטוחה, שהיא רואה את האחר.
כן. ואיך גבר באמת יכול להעריך את זה, נגיד, אפילו פרקטית?
אז יש טכניקות. שהולכות במקביל לעבודה עם החיבור העצמי, יש טכניקות של נשימה ושל עבודה עם שרירי רצפת האגן. שרירי רצפת האגן, אלו שרירים שמי שמתרגל יוגה באופן קבוע מכיר אותם היטב. אנחנו בעולם הטנטרה מכירים אותם דווקא מהצד השני. אני אגיד רגע שאם ביוגה אנחנו אוספים את השרירים האלה דווקא בנשיפה ומרפים אותם בשאיפה, הטנטרה זה הפוך, כשאנחנו שואפים, אנחנו אוספים את השרירים האלה פנימה. מדבר שלושה שרירים עיקריים, אחד של עצירת השתן, אחד של עצירת השואה, ואחד ביניהם, שאנחנו עושים איתם עבודה של איסוף והרפאיה, איסוף והרפאיה. הם שרירים טבעתיים, בדיוק כמו השרירים שלנו פה, של הפה והשפתיים, וכשאנחנו שואפים, אנחנו כאילו אוספים אותם. ואפשר לעבוד על כל אחד מהם בנפרד, ובדרך כלל בפעמים הראשונות אוספים את כולם ביחד. אנחנו לא משחררים אותם כשיפלו להם סתם, אלא משחררים אותם בהדרגה. כמו שהשפתיים שלנו נפתחות בהדרגה, אז ככה זה גם משדר את ההוראה לשרירים הטבעתיים למטה, להשתחרר בהדרגה. וכשאנחנו מתחילים לאמן את השרירים האלה, זה כמו להיכנס לחדר כושר. ביום הראשון נאסוף ונרפא אותם 20-30 פעם. בהדרגה, מיום ליום, נחזק אותם. בהמשך נעשה איתם גם איזושהי השהיה. אנחנו נאסוף, נשאר איתם אסופים שנייה, שנייה וחצי, ונרפא. אני ממליץ את התרגול הזה ממש, ממש, באופן רוטיני לכל אחד. כי בהמשך אנחנו נוכל להגיע לשלב השני, שהוא להתחיל ולהגיע באירוס, בתשוקה המינית, לאט לאט לנקודת העל חזור, שאותה כל גבר מכיר, והוא נזהר ממנה מאוד, אז להתקרב אליה בגירוי המיני, ואז לסוף חזק ולהרזיק. כל הגוף מתכווץ במקום הזה, והמקום, בעצם השלב הסופי, אפשר להגיע למצב של עצירת שפיכה.
וואו.
וכשמגיעים ליעד הזה, או למטרה הזאת, או למקום הזה של עצירת שפיכה, ומצליחים בו בפעמים הראשונות, מבינים שמפה אפשר להמשיך ולחוות אורגזמיות, רב אורגזמיות,
וואו.
ללא שפיכה.
אז בואו נדבר על זה באמת. מה זה בעצם להיות גבר מולטי אורגזמי? אני חושבת שאני לא שמעתי על זה עד השנים האחרונות, אני כמעט בטוחה שאף אחד מהחברים שלי שלא נמצא במרחבים האלה, לא יודע על היכולת הזאת שלו. זה אמיתי, זה מיתוס, מה קורה שם?
זה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי. ולי גם זה התגלה במקרה. הייתי ברמת עונג מאוד מאוד גדולה, וקיבלתי רטטים ואביטות בכל הגוף, בלי שפיכה.
וואו.
והבנתי שכל הגוף שלי חווה אורגזמה. זאת הייתה החוויה האורגזמית הגופית הראשונה שלי, ומאז אני מאפשר אותה מדי פעם, וזה גם תלוי ברמת החיבור העצמי, זה תלוי ברמת התרגולת של שרירי רצפת האגן, כי מה שאנחנו עושים בעצם, יחד עם הנשימות, אנחנו מאפשרים לאנרגיה המינית לעלות מלמטה, ועל ידי האיסוף של שרירי רצפת האגן, אנחנו כאילו יורים אותה חלק העליון של הגוף. אז היא מסתובבת לנו בכל הגוף, היא עושה לנו נעימים, צמרמורים, צמרמורות, שיער סומר, וזה, כל הדברים האלה זה חלק ממה שאנחנו קוראים אורגזמיות, לא אורגזמה, אורגזמיות של הגוף. ואז אפשר להגיע עד קצות שורשי השיער, או עד קצות הציפורניים של הרגליים, וזה מאוד מאוד מיוחד. ויש גלים, אפשר לתפוס גלים ככה. גלים, גלים, גלים של ככה אורגזמיות, וזה הכל פונקציה של אימון. ואם קרה שעברנו את נקודת האל-חזור בקטע הזה, לא, לא, עכשיו לא, לא כאילו להלקוט את עצמי ולא לרדת את זה. תחגגו.
איזה כיף.
איזה כיף.
אז בעצם אתה אומר שגבר שרוצה לתרגל את זה, צריך כאילו ביום-יום שלו באמת לתרגל את, את הקיבוץ בשרירי רצפת האגן.
איסוף.
את האיסוף. ואז גם במהלך האקט לעשות את זה, תוך כדי שהוא באקט, לסגור ולפתוח.
ורגע, ואפילו להכין את הפרטנרית שאולי לא מכירה את זה, רגע אני הולך לעשות כמה נשימות עם עצמי, בעודו בפנים, וגם לראות את ההשפעה, ממש לעשות מזה חקירה, כי בפעמים הראשונות, זה יהיה מאוד מרתק. מכלול שלם של תחושות שלא הכרנו, יופיעו. ולתרגל רגע, נניח את הפימפום הזה, עד כמעט נקודת על חזור, ושם לעצור, להגיד לה אפילו תתאפקי רגע, אני רגע חוקר משהו, לעצור, כשאני עדיין בתוכה, לאסוף חזק חזק, ולראות מה זה עושה לי בגוף.
כאילו לא, לא לנסות להגיע כבר לזה, לשעות, לעצור,
ממש,
להפסיק,
ממש, כן, ממש,
לחקור את זה.
לחקור את זה, לחגוג את זה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר ומתלווים לתוך כל מכלול התחושות האלה, שאנחנו יכולים לעשות, וככה גם בחקירה הדדית, אפשר לגלות כל מיני אזורים חדשים, גם בגוף של הפרטנרית שמו לי.
איזה מדהים, אה? כי רוב האנשים כאילו פשוט עושים כזה.
פשוט עושים.
ויש עוד כל כך הרבה דברים שאפשר...
מלא, מלא. ואז גם החוויה של אחרי מעשה אהבה, היא חוויה כזאת שקודם כל לא רוקנתי את עצמי מאנרגיה. יש לי עוד כוח להמשיך. וכשמתחילים גם לרווח את התדירות של השפיכה, אז מגלים שיש לנו הרבה יותר כוח חיים, הרבה יותר חיוניות, לעשות כל מיני דברים, ויש לי כוח לקום בבוקר, וזה.
וואלה.
כן.
זאת אומרת, זה נותן אנרגיה.
שופך כל יום, ואפילו יותר, בעצם מחלה את האנרגיה של הגוף, באיזושהי דרך. ולאט לאט אנחנו משנים את השיח, מחוותים מחדש את הגוף לדרך אחרת, שבו השפיכה נעשית מתוך בחירה, ולא מתוך צורך. לאט לאט מתרגלים להפריט האורגזמה מהשפיכה. ואז, אולי בהתחלה האורגזמות שלי יהיו יותר נמוכות בעוצמה שלהם. אבל אני שומר על הכוח שלי, אני נהנה מזה שהפרטנרית שלי עפה על עצמה. ואז אם אני בוחר, אז אחת לכמה פעמים אני גם יכול לשפוך. ואז אני לא מרגיש גם את העיבוד של האנרגיה מהגוף. שזה מדהים.
וואי. ומה עוד גברים לא יודעים על המיניות שלהם? שאתה חושב שהטנטרה לימדה אותך?
כשמשלבים יחד את הנושא של נשימה, של נוכחות ושל תנועה, ומרגישים את האנרגיה הזאת שרצה בגוף, אפשר להוציא אותה מהכוח אל הפועל גם בפרויקטים, גם בעבודה. כי זה בסך הכל אנרגיית החיים שלנו, שהיא האנרגיה המינית בעצם. מוצאים אותה מהכוח אל הפועל, ואז אפשר לעשות את הפרויקטים, ואפשר לקבוע יעדים וחזון, ואפשר לעשות ממש תהליך של איך זה מרגיש שאני מונע מהמשאבים של עצמי.
מה זאת אומרת בעצם? כאילו, מה זה אומר שהאנרגיה המינית עוזרת לי בפרויקטים? כי אני לא הולך עכשיו לפגישה במשרד ולהתחיל כזה, טוב חברים, אני צריכה רגע שמשהו ידליק אותי פה. מה זה אומר בפרקטיקה?
בפרקטיקה זה אומר שבגלל שאני גם כבר בא מנוכחות, אז אני שם לב לכל מיני ניואנסים קטנים של איך אנשים לבושים, מה שפת הגוף שלהם, למי אני מגיב ומי לא בא לי טוב. וכשאני עולה לדרגה הזאת של חקירה אנרגטית, אני יכול בעצם להבין שיש לי פה כוח שאני יכול לרתום אותו לטובתי. לא על חשבון מישהו, אלא הוא עוזר לי. והיצירתיות שלי גודלת. וכשהיצירתיות גודלת, אז אני יכול להביא פתרונות שעד היום לא חשבתי עליהם, כי היה לי צרות מחשבה. וככה האופקים שלי מתרחבים. כי האנרגיה מגיעה לכל תא ותא בגוף, אז היא גם עוברת במוח, והיא עושה חיבוטים חדשים.
אבל איך אני מביאה אותה בעצם, את האנרגיה הזאת? במהלך
מספיק שנקום בבוקר ונאפשר לעצמנו איזשהו תהליך נשימה קצר של 10 דקות, כל בוקר. אנחנו קוראים לו מעגל מיקרו-קוסמי, שעושה עבודה עם שרירי רצפת האגן. אנחנו מקפידים לעשות את זה בשכיבה, רצוי בשכיבה, 15 דקות בבוקר. וכשאנחנו עושים את הנשימות האיטיות האלה, תוך כדי איסוף והרפאיה של שרירי רצפת האגן, וכשעושים את זה נכון, אז אנחנו כבר יוצאים מהבית טעונים באנרגיה מינית.
מעניין.
זה הריסטארט של הגוף, אוקיי?
וואו.
ואז אני יוצא עם גוף אורגזמי החוצה. נחגוג את היום החדש. עכשיו, כמו שאמרתי, זה תהליך. זה תהליך של חיבוט גוף למשהו אחר. להתרגל לקום אחרת בבוקר. ללכת לישון כשאני יודע שאני צריך עוד 30 דקות בבוקר, ולעשות את כל הטקסים הקטנים האלה בבוקר לפני שהכל מתחיל. וכשמשנים את כל הפאזה שלנו באיך אנחנו מתחילים יום, לא לקום הלום שינה, ללכת ללבוש משהו על הדרך, לצחצח שן וחצי, לשתות שלוב וחצי מהקפה ולצאת למטריקס, לא. לצאת מתוך מודעות. לצאת מתוך נוכחות. וכשאנחנו יוצאים מתוך נוכחות, זה גם אומר שאני שם את עצמי במקום הראשון, גם כשאני הרגע התעוררתי מחלום. והגוף יגיב לנו. יגביר את הנוכחות, יגביר את הרגישות, את האורגזמיות, ואת היכולת שלנו ליהנות מטעמים, כל החושים שלנו מתחדדים. אז כשהחושים שלנו מתחדדים, זה עוד משהו שבא לעזור לנו. אנחנו רוצים מהכוח ולפועל.
הייתי גם בסדנת טנטרה כזאת, שממש גם דיברו איתנו על משהו דומה, לקום כל בוקר ולשקשק את האגן, כי שם בעצם צ'קרת המין.
בדיוק.
ובעצם על זה אתה מדבר, של לשחרר את האנרגיית...
בדיוק, אנרגיית החיים, שהיא אנרגיית הקונדליני, לשקשק אותה ולעורר אותה, ולהזיז אותה בגוף. ואם כבר דיברנו על זה, אז כן, זו אנרגיה מאוד מאוד חזקה שאנחנו עובדים איתה. ואנחנו, יש לנו גם תהליך שנקרא מדיטציה שלמה שאנחנו עושים איתה, שנקראת קונדליני, שהיא מדיטציה אקטיבית, שבה אנחנו רוטטים את הגוף בין היתר. אנחנו מאירים את האנרגיה הזאת, ומאפשרים לה להזיז את הנוזל שבתוך עמוד השדרה, שהוא בעצם מזיז את האנרגיה שלנו בגוף.
מדהים.
שזה מדהים. אנשים יכולים לחוות התפרצות אם עושים את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית וכאלה, אבל יש דרכים לטפל בזה, ובמקום שזה ינהל אותנו, שאנחנו ננהל את האנרגיה הזאת, ואז לראות את כל היתרונות האדירים שלה.
מדהים. ומה עוד נגיד אתה מלמד בסדנת עונג גברי?
סדנת עונג גברי היא סדנה שבעצם מאפשרת לגבר לחוות חדירה, לחוות חוויה של החדרות.
וואו.
כי...
כשחודרים אליו.
כשחודרים אליו.
וואו.
עכשיו, אני אגיד שהחדירה נעשית על ידי פרטנרית, היא יכולה לעשות גם באופן עצמאי, בתהליך הכנה ארוך ונתמך. בסדנות שלנו לזוגות, אנחנו מלמדים לעשות את זה בזוג. ואז הגבר יכול לחוות אורגזמה מאוד מאוד חזקה מבלוטת ההרמונית שלו, שהיא...
וואו.
האזור של הג'י אצל הגבר, שממנו אפשר לחוות אורגזמות מאוד מאוד עוצמתיות, כשעוברים דרך השער של חוויית ההחדרות.
וואו, כגברים, זה לא פשוט למעלה גברים, אה?
אם הם לא מגיעים מהסקטור ההומוסקסואלי, אז הם כמעט לא מכירים נחדרות. וברגע שעוברים את השער הזה, אז הם מבינים בעצם שאחרי שמפרקים את ההתנגדויות, ומפרקים את החסמים שיש שם, ויש שם לא מעט חסמים, אפשר בתהליך מובנה ועדין לחוות חוויה של חדרות עם אצבע אחת או שתיים. ואז לקבל עיסוי לבלוטת ההרמונית. והעיסוי הזה תומן בחובו המון המון פוטנציאל לעונג מאוד מאוד גדול. ואנחנו עושים את זה בתהליך מובנה של 5-6 שעות, שבמהלכו יש עיסוי שלם לכל הגוף, גם כדי לפרק חסמים והתנגדויות. בהמשך יש עיסוי לאיבר המין. גם, הוא לא מוכוון אורגזמיות ושפיכה, אלא הוא מוכוון ריפוי. הוא נעשה בצורה טקסית לחלוטין, ממקום אחר לחלוטין. אז לאט לאט מגיעים לאזור פי הטבעת, ושם יש נקודת בחירה. נכנסים או עוצרים. אבל אנחנו כן מראים את הדרך לשם. וכשמראים את הדרך לשם, אפשר לראות שהשד לא נורא בכלל. עכשיו, יש סיפורים שלמים סביב הדבר הזה, לגברים. יש מקום מאוד מאוד מאיים ופגיע אצל גבר להיחדר.
ממש.
ממש. ואפשר לעשות את הדרך לשם בכל פעם, לקלף עוד שכבה ועוד שכבה. פעם אחת, רק לעבור עם האצבע ככה כבדרך אגב. פעם שנייה, רגע לעצור. פעם שלישית, לשלב שמן ולעשות עיסוי חיצוני בלבד. לא נכנסים עכשיו. ולבחון את תנועת הגוף. אם הגבר, מהשנייה ששמים עליו אצבע על פי הטבעת, מרגיש פתאום שהכל מתכווץ, זה לא הזמן לחדור. אבל לאט לאט, תוך כדי הקשבה הדדית, אפשר ללמוד להביא רפיון למקום, רפיון לשרירים האלה. ואז גם החדירה נעשית ממקום שהגבר שולט על החדירה. הוא בעצמו מכוון את האגן שלו אל האצבע, שלא זזה. אז הוא קובע את הקצב, הוא קובע את הזווית, הוא קובע את... ככה שיש הרבה שיח לא מדובר, אבל קשוב מבחינת סימני הגוף. וזה עוד מקום לחקירה.
וואו.
המון חוויות של ילדות שלנו צרובות עמוק בכל האזור הזה של פי הטבעת. שאנחנו אפילו לא יודעים.
וואו, זה מטורף שכאילו יש שם איזושהי נקודת עונג כל כך גדולה.
שהבורא שם אותה שם.
כן, זה מה שאני אומרת, כאילו בכוונה הוא אמר בוא נשים את זה במקום שכדי להגיע לשם תצטרך לעבור דרך כל השדים שלך והפחד שלך וה... מה בעצם הפחדים של גברים שם? מה זה יושב שם לדעתך?
זה יכול לשבת על התניות חינוכיות. זה יכול לשבת על טראומות. בכל מיני מסגרות חינוך יש לא מלא טראומות מיניות תחת הטרדה מינית והתעללות מינית ואונסים וכאלה לפעמים באחוזים הרבה יותר גדולים מנשים.
באמת?
על ידי גברים, כן. גברים שהיו בחיים של אנשים מסוימים, של גברים מסוימים, שניצלו אותם.
וואלה.
וזה חוויות שהן מאוד מאוד לא מדוברות. הן כל כך עוצמתיות וכל כך מפחידות, שצריך המון שריון לקלף כדי להגיע לשם. ברגע שמסכימים לעשות עבודה עם המקום הזה, אז כל מיני מחאובים שקשורים בגב תפוס, בבעיות חורים וכל הדברים האלה, שהן בעיות קיומיות, תכלס, כי... כל החוויות האלה, הן היו חוויות קיומיות. ואנחנו מדברים על צ'קרת הבסיס.
כן.
שהיא העוגן שלנו, הביטחון שלנו. אז ברגע שאנחנו מאפשרים ריפוי למקום הזה, אפשר בעצם לחוות רמות מדהימות של כאב, אשכה. של עונג.
של עונג,
של
כן.
עונג, כשמשחררים רמות מדהימות של כאב.
וואו.
זה יושב על אותו ציר. כמה יותר כאב שנשחרר, נוכל לחוות יותר עונג. אי אפשר אחד בלי השני. זה מתי שהוא יעצר, זה מתי שהוא יחסם, כי נגיע ללימיט מסוים שאנחנו לא מוכנים לעבור. אז זה להסכים להתפרק, להסכים לבכות.
כן, למה היכולת שלי להסכים לכאוב? תמיד בסדנות טנטרה, אני זוכרת שכשהלכתי לסדנת טנטרה, הייתי פתוחה שילמדו אותי פרקטית. את צריכה לגעת פה, את צריכה לגעת שם, ואמרו לי, את צריכה לבכות, את צריכה... למה? מה קשור בכי לסקס ולאיך שאני עושה סקס?
זה קשור ביכולת שלנו לחוות את העונג שלנו בגוף, שמהווה בעצם, נקרא לזה, הכרה במדהים שאני. עכשיו, הגוף לא יסכים להרגיש שלם ולאפשר לעצמו לחוות עונג, כי לא מגיע לו. לא מגיע לו, כי הוא לא טיפל והוא לא התחבר ברבדים שהם יותר עמוקים וכואבים. עכשיו, זה אפילו לא ברמה המודעת, זה פשוט ברמה הקיומית, זה יושב על בלוטה אחרת, על בלוטת הישרדות, על מוח זוחלי.
כן.
ולפעמים חוויה של עונג כרוכה באיבוד שליטה.
נכון.
ואורגזמיות היא איבוד שליטה. ואם אני לא באיבוד שליטה, או לא מסכים רגע לשחרר קצת שליטה, אז ככה אני גם מצמצם את רמת העונג שאני יכול להרגיש, כדי לא לאבד שליטה, כדי שלא יקרה לי משהו חלילה, שיפרק אותי, או שיביא לי משהו שאני לא אוכל להכיל.
כן, אני מרגישה שאצלי זה הרבה עניין של החוסר שליטה. כאילו, היכולת שלא יראו אותי פגיעה, שלא ינצלו אותי, שלא יפגעו בי, אז מוחזק, כאילו, זאת אומרת, אני יכולה להגיע לרמות שלא עונג, אבל, אבל מוחזק, כאילו, הכל כזה אסוף, נשמר, ו, וכן, ותמיד שהם מגיעים למרחבים האלה, ואז אתה רואה אנשים, נגיד שאני רואה אנשים שלי מאבדים שליטה לגרמה, אתה רואה אותי בשלבים האלה, מה הם עושים? הם כאילו...
הם כולם רוטטים, זה כולם גופות רוטטים, שכאילו... קיבלו מכת חשמל.
כן, אני נכנס מזה ללחץ, אבל בעצם...
הם חוגגים את
עצמם. הם חוגגים את עצמם.
אשכרה חוגגים את עצמם.
כן, כן. וואי, זה ממש זה, אה? לעבור דרך האובדן שליטה.
זה מאוד מיוחד לראות, כן. מאוד מיוחד לראות את זה. ויש מלא תהליכים שיכולים להגיע לשם.
כן.
שהם חלקם מעולם הטנטרה. תראי, בגדול עולם הטנטרה, טנטרה זה מארג שלם של פילוסופיות חיים. מיניות זה חלק נורא נורא קטן בעולם הטנטרה. זה כל כך הרבה יותר גדול מזה. וכשמסכימים להביא את המתנה הזאת של עולם הטנטרה לחיים, שהיא בסך הכל חיים מתוך נוכחות, ומתוך יכולת להיות במצב שאני קורא לו, שאנחנו קוראים לו כן, לכל מה שקורה, ואז אנחנו לא מתווכחים עם המציאות, אלא מקבלים אותה כשערים להתפתחות. ואנחנו בזרימה עם כל מה שקורה בחיים, ואנחנו בידיעה בגוף שיש לנו מעט מאוד אם בכלל שליטה על מה שקורה לנו בחיים, כי הכל מגיע מבחוץ ושום דבר לא תלוי בנו. יש המון שקט שנוצר בגוף. אני יכול להגיד לך, אני שם לב בחודשים האחרונים שכל צורת הנהיגה שלי השתנתה. אם הייתי רגיל לטוס ב-140-150, אז אני עכשיו באזור המאה. בשנתי שלי, בסבבה שלי, לא מהר לאף מקום, לוקח 10 דקות קודם. הווייז שלי תכנת את עצמו מחדש.
כן.
ונורא נעים לי. לא קורה לי כלום אם מישהו חותך אותי. אם הוא מסכן את החיים שלי, זה משהו אחר. אז כן. אני אצפור, האיטלקי שלי יצא. אוקיי? אבל ככה, אני שמתי היום לב בנסיעה, לדוגמה, אמרתי, יא, איזה כיף. קצת 10 דקות קודם, ואני מג'נגל ככה בין המסלולים, או שאני אצמד למסלול הימני וזה. ואני נוהג, ושנתי, בכיף, ואין לי חרדה קיומית, ואני שם לב שאני נושם, והנשימה שלי לא נתקעת. ואז אני שם לב לכל מיני ניואנסים קטנים, אני יכול ליהנות מהשבילים שבדרך, ומהציר שצומח בשדות, ומהרבה דברים שמתוך החתרה למטרה ולהגיע לעבודה, אני לא שם לב אליהם. אז... כל הנוכחות שלי בחיים שונה. ולא חייב להיות רוחני גבוה. אני לא מתקשר ולא כאלה וזה. אני רק יותר בתשומת לב. וכשאני יותר בתשומת לב, היקום יגיב. יביא לי.
אתה מרגיש את התהליכים שקרו לך בעקבות הטנטרה, לאו דווקא מהמובן המיני, מהמקום הזה של התרגולים?
של התרגולים, של הנוכחות, של תהליכים ומכבסה שעברתי בקורס.
כן.
פירוק של המון... כאבים וטראומות וחוויות ילדות וכאלה, ולעשות איתם שלום, להסכים שזה חלק, אני אקרא לזה מהחוזה הנשמתי שלי, שהוליך אותי דרך כל המקומות האלה, ואז להסכים לעבור דרכם. וכל פעם בא לי משהו חדש.
כן.
איזה תהליך, כאילו, זה הכל חלק כאילו תוכנית גדולה יותר, שאני יודע היום איפה אני, אבל אני לא יודע איפה אני בעוד 5 שנים, אני אפילו לא יודע מה אני רוצה להיות כשאני הגדול. כזה. וכל פעם זה משתנה, כל פעם בא משהו חדש. וזה חלק מהיכולת של הגמישות. אני עם שינויים זורם מאוד מאוד בקלות. אני לא מקובע. לקח לי זמן לשחרר 20 שנות צבא, אוקיי?
כן.
של תכנות והכל. לקח לי זמן לפטר את השוטרים שלי. אבל היום אני הרבה יותר שלם והרבה יותר מרגיש חי מאי פעם.
וואו.
וזה הכל חלק מזה.
אשכרה, מה... במקום הזה שמוכן להתפרק, ומהמקום הזה שהם...
להרגיש.
זה מפחיד, אני מרגישה שאני בעצם שכל הזמן מרגיש, אני מרגישה הכל, אני בחיינית גדולה.
גם
אתה בחיין גדול? ונגיד...
את תראי אותי בטקס סליחה בין המינים, מתייפח מועלת קטן, אפילו שאני במעגל תמיכה.
כן, אה?
זה לא אומר כלום. אני מתחבר לסיפורים. אני מאפשר לעצמי להינגע. זו מבחינתי אינטימיות, שאני עושה עכשיו אהבה אינטימית עם 300 איש.
אבל מה, לפעמים אני שואלת על עצמי, אתה יודע, נגיד, הייתי יכולה נגיד להיות עם מישהו בזוגיות, שהוא בן אדם נורא נורא כזה מטרתי, אבל גם שמח, וכאילו חיובי ורץ קדימה, ואוקיי, אתה נותן לך אפילו דוגמה אתמול, שיחה שאתה לי עם חבר. הוא בחור מאוד משימתי כזה, תמיד הוא שם את הרגש בצד, והוא אצ'יבר, והוא משיג דברים, ואני בן אדם מאוד רגיש, מאוד בכיין, יכולה פתאום... ראיתי את האקס שלי במסיבה, אני יכולה עכשיו שבועיים להיות בבסה של החיים, ולתפקד פחות טוב, ואז הוא אמר לי, הלוואי והייתי יכול להתחבר לרגשות שלי כמוך, ואני אמרתי לו, הלוואי והייתי יכולה להיות משימתית כמוך, ולא לתת לרגשות שלי להציף אותי כל כך.
נהדר שאת מתחברת.
כן, את חושבת שזה טוב?
נהדר שאת מתחברת, אוקיי? אני אגיד לך למה. מי שבמקום הזה כרגע צריך נראות, זה הילדה הקטנה בתוכך.
כן.
שרגע נזכרה שעשו לה, שתו לה, בחו לה, גנבו לה, פגעו בה.
כן.
אז רגע, לעצור ולתת נראות לילדה הזאת, וללטף אותה ממקום בוגר, ולאפשר לה להוריד רגע דמעות ולשחרר אנרגיה. זה נהדר שזה לא נשאר בפנים. הגברים, וחלק לא קטן מהאנשים שאנחנו נקרא להם לצורך העניין זכריות, או בעלות אנרגיה זכרית נוכחת, מחזיקים בפנים. עכשיו, כשמחזיקים בפנים הר געש, מתישהו הוא יתפוצץ. אם לא ניתן לו מדי פעם שחרור דרך דמעות, דרך רגש, דרך צעקות, דרך משהו בריא, אפילו מובנה, אפילו יזום,
כן.
זה יאכל את עצמנו מבפנים. ואז בן אדם איקס קם יום אחד בבוקר, בגיל 45-50, וחוטף תום לב, כי הוא לא עשה עם עצמו שום תהליך עד אותו רגע. הוא יכול להיות הספורטאי ושומר הגוף של הכי טוב בעולם, וחולה על התזונה שלו המדויקת והכל, אבל הוא לא עשה רגע עם עצמו שום תהליך רגשי. שזה לפעמים הרבה הרבה יותר חשוב מכל מערכת תומכת חיצונית אחרת.
כן.
רגע, תעצרו ותבכו. וזה לא אומר כלום.
כן.
אז אפשר, ורצוי ומותר לבכות. אנחנו בכלל בסדנאים, בסדנאות שלנו, כשמתחילות הרגשות לצאת, אז אני אומר בהנחיה, כל רגש שעולה מותר, אצל אחת זה יכול להיות צחוק שידביק את כל החדר, ואצל השנייה זה יכול להיות צרחות היסטריות של מה עשית לי ומה פה ומה שם. אנחנו שם, מחזיקים מרחב. עוד מיתוס.
Mm-hmm.
גברים לא אמורים ולא צריכים לפתור את הבעיות שלנו, אנשים.
כן.
כל מה שאנחנו רוצים זה שיקשיבו לנו.
כן.
ויראו אותנו. אז אם האהובה שלך עכשיו משתנה לנגד עיניך בפעם ה-21 אלף היום, ואתה כבר עובד עצות ממה לעשות וזה, תעצור ורק תקשיב. היא רק צריכה לדבר עכשיו.
וואי, זה מה זה נכון? כי אני זוכרת גם במערכת יחסים שלי, ואני, כל מה, אני בבעיות עם עצמי, ואני תמיד צריכה לפרוק, והייתי יכולה להיות עם פרטנרים שכזה, אני לא יודע איך לפתור, אני לא יודע איך למצוא פתרון, אני אומרת לו, לא, הכל טוב, אני רק צריכה לפקוט, פשוט שב פה ותקשיב, זה כאילו, אני לא, אין פתרון, אין פתרון.
אין פתרון, אני מעבררת.
אני מעבררת, בול, זה, וואי, זה מה זה זה? רציתי לשאול אותך עוד משהו, מה גברים מהדברים שחווית לא יודעים על המיניות הנשית? זאת אומרת, גברים, נשים, אני חייבת להגיד לך, זה משהו ש... יש לי חברה שהיא לסבית. כשהיא עושה סקס עם הבת זוג שלה, הן גומרות 3-4 פעמים בערב, באמת. היא אמרה לי שזה כאילו הממוצע אצל הלסביות, אני לא יודעת אם זה נכון, זה לא נתון מדעי.
אוקיי.
לעומת זאת, הרבה מאוד מהחברות שלי, שהן סטרייטיות, הפרטנרים שלהם, כאילו נכון שגבר לא אמור להגמיר אותך, אבל יש שם איזה משהו שגברים לא מבינים, ומעניין אותי מהניסיון שלך, מאז שהתחלת לחקור מיניות, מה אתה חושב שגברים אולי מפספסים במיניות הנשית?
הם מפספסים את ההקשבה לפרטנרית, ואז הם עושים את הטעות הכי גורלית. אנחנו רואים את זה בסדנאות ומדברים על זה. כשהאישה שלכם, או הפרטנרית שמולכם, מגבירה את קצב ההנאה שלה בגוף, אל תגבירו קצב, תישארו באותו קצב. כי אם כרגע אתם באיזושהי פאזה של עינוג, בנקודה מסוימת, זה לא הזמן להגביר, היא תאבד את זה ישר. זה הזמן להישאר באותו קצב, ולהזמין דיוק ממנה, אוקיי? וזה אני גם מעודד תקשורת מילולית, ולא רק מה אנחנו חושבים שהפרטנרית צריכה. אז במקום הזה, זה טעות נפוצה, שאנחנו, עם התגברות קצב ההנחות והקולות, אנחנו מגבירים קצב, לא. יש כאלה שאולי ירצו את זה יותר מהר, אז הם יתקשרו את זה, אבל תעצרו, תהיו באותו קצב. זה פספוס אחד. פספוס שני, שהוא עד שלא מכירים את זה פעם אחת דרך בדיקה פשוטה, לא מבינים כמה במפגש חדש אנחנו לא ערים רגע לצורך לחקור ולברר מה הפרטנר או הפרטנרית אוהבים, איזה סוגי מגע, איפה, מה האזורים שעושים לנו את זה יותר ופחות, אלא נוגעים בהם כמו שאנחנו אוהבים שיגעו בנו, זאת הטעות הנפוצה.
כן.
ואז משהו במגע לא טוב לפרטנרית, לא בא טוב, ואין חיבור.
כן.
ויש תסכול. מה, הוא לא יודע לגעת?
נכון.
הוא עבר עשרות, הוא לא יודע לגעת? מה? מה נסגר? כזה. אז מתוך המודעות, לפתוח עולם שלם של חקירה, של איך לגעת, ללמוד את זה, כי כל מישהי, כל פרטנר, כל בן אדם הוא מישהו אחר.
כן.
ובקשר הזה, יש משהו שנקרא חמש שפות של אהבה.
וואלה, מה זה?
Five languages of love, שזה הדרך שבה אדם X או אדם Y מקבל ביטויים של אהבה שעושים לו את זה יותר. אז יש נושא של מגע, שהוא מאוד מאוד נפוץ. יש נושא של מתנות ותשורות ו... שמעידות על תשומת לב, אבל ככה הם אוהבים שיאהבו אותם. יש עניין של לעזור עם הטלות בית וכאלה. ויש אתר אינטרנט שאפשר ללכת ולבדוק ולעשות את
מה הסוג שלנו?
מה הסוג שלנו? לפי שורה שלמה של שאלות, ואז רואים איפה הנקודות שמשיקות ואיפה לא. ואפשר להתחיל ולתרגל משם שפה חדשה.
מעניין.
מתואמת.
זה גם, זה, יש גם עוד משהו כזה שאני יודעת שאתה בודק מה אתה, האם אתה קינקי, האם אתה זה, זה לא זה, זה זה?
זה לא זה.
זה לא זה.
לא. זה רמות של גירוי. כן. וזה משהו שנחשפתי אליו רק לאחרונה.
וואלה.
רמות שונות של גירוי, ומה עושה לי את זה יותר.
כן.
ואני הבנתי שהקינק מחבר את כולם בכלל. ובתוך זה גם הפתאום הגילוי הזה שיש אנשים שנהנים מכאב, למשל פיזי.
נכון.
אוקיי? ולהבין שבסך הכל זה איזשהו צד אפל שלא נתנו לו מקום עד היום. אנחנו נהנים מכאב הדדי, כאילו גם לקבל וגם להכאיב לפעמים, זה צד אפל שלנו. וזה לא אומר שום דבר על זה, אם אנחנו רשעים, רעים וזה, אלא זה משהו שקיים בנו. ואנחנו מכלול אחד שלם ומופלא של תכונות ואיכויות, שאם יש משהו שאנחנו מעדיפים לא לראות, ולשים אותו מאחורי סורג ובריח וזה, אז הוא יתפרץ בדרך אחרת פעם. הוא יבוא בצורה של לקיחה, נתינה ולקיחה, ואז פתאום נמצא את עצמנו לוקחים במערכת יחסים, או לוקחים במיניות. רגע, ואני לא כזה בכלל. אז למה פה אני לוקח? כי זה משהו שלא נתנו לו ביטוי בצורה אחרת.
אז אולי גם זו הזדמנות להגיד שאנשים, הרבה פעמים באמת, לכל אחד מאיתנו יש את הפנטזיות האפלות שלו.
פנטזיות זה דבר מדהים.
כן, ואנחנו נורא מתביישים בפנטזיות האלה. אז באמת המקום להגיד שמיניות דרך למקום דווקא כן, לתת מקום לדארק סייד הזה.
לגמרי.
ולחגוג אותו.
לחגוג אותו, יש משחק. תהליכים, יש תהליכים שעושים את זה, וזה כיף כן. להיות שם. כי אני אומר שכל דבר חדש כזה, שווה לחפש איזשהו מרחב, שנותן איזושהי אפשרות של מיכל מוחזק. כי כשהולכים וחוקרים אותו, נקרא את זה באוטסייד, במטריקס,
כן.
אני לא אכליל, אבל יש סיכוי שזה יצא בצורה לא בריאה.
כן.
לא קשובה. ואז אפשר רגע לבוא למרחבים כאלה שלומדים איך לעשות את זה. וכשמאפשרים למרחלים כאלה שעובדים עם הצד האפל לבוא ולתת ביטוי, אז יש גם מנחים שיודעים לעבוד עם זה, ויש שורה של אסיסטנטים שיודעים להחזיק את הדבר הזה, ויש שורה של גבולות שמתוקשרים לפני הדבר הזה. ואחרי כל אלה, בוא נשחק.
וואלה, מדהים. אני אגיד עוד משהו שמתקשר קצת למה שאמרנו קודם, על מה אני מרגישה אולי שגברים לא הכי יודעים על נשים. אני חושבת שיש משהו במיניות הגברית שהוא באמת, קצת יותר באמת מכוון כזה לאיברים. ואני חושבת שאצל נשים הצורך באמת לחקור את כל הגוף עצמו, לעשות אפילו איזשהו, הייתי אומרת, מין טיזינג. זאת אומרת, לצורך העניין, האיבר המין הנשי, היוני, אם ישר תלך אליו, כאילו, יאללה, התנשקנו, ישר אתה שם, הוא לא התעורר. זה לא כמו לינגם, זה לא כמו פין, זה לא אותו דבר. הוא צריך, כן, הוא צריך כאילו לאט לאט, בואו נבנה את זה. וכאילו בנים, למה לסביות יכולות יותר להגיע? וזה כן מכירות אחת השנייה, אנחנו מכירות את הגוף הנשי, ומרגיש שאצל גברים הם באמת נוגעים בנו, כמו שהם רוצים שיגעו בהם. אם אני אעשה עכשיו קיציל לבן זוג שלי 10 דקות, אגע לו בעיירי חוריד, בסדר, זה יכול להיות לא נעים, אבל זה לא. כן. ואצל נשים, הטיזינג הזה, זה משהו שחסר לנו. כמעט כל החברות שלי בנים מדברות על זה, שאנחנו צריכות טיזינג, אנחנו צריכות
כי אתם בנויות אחרת.
כן.
אתם בנויות אחרת. ולא הרבה גברים יודעים הרבה פעמים, כי הם נוגעים באנשים איך שהם רוצים שיגעו בהם. שזה הולך הפוך, זה הולך מהפריפריה בכלל.
כן.
מהאיברים הרחוקים ולאט לאט מתקרבים. זאת הסיבה שבסדנאות שלנו בין היתר, אנחנו עושים עיסוי לכל הגוף.
נכון.
ופותחים אותו לאט לאט, מאפשרים לעונג לאט לאט לעלות. ורק בסוף, בסוף, אנחנו מגיעים אל ההיכל, אל המקדש.
נכון.
וגם כן אז, אנחנו מגיעים אליו קודם כל מבחוץ. רק אחרי שאנחנו מקבלים רשות והוא מוכן, רק אז אנחנו בעצם פותחים את השער כדי לעשות את כל עבודת הקדושה שאנחנו עושים בפנים.
ייי. אז נראה לי לסיום, כאילו הייתי יכולה לדבר איתך שעות, כי זה נושא מעניין, ממש אף הזמן. ממש. מה גברים צריכים יותר מנשים במפגש האהבה?
שיראו אותם בעיניים טובות, לא שופטות. שרגע אחד, כמו שאת ואני מסתכלים עכשיו בעיניים, הם יראו שיש שם אפשרות לביטחון. ומישהו שרואה אותי, ממש רואה אותי. ואז הם ירגישו את זה רגע, ינשימו את זה פנימה. הם יסכימו להביא את האותנטיות, הפגיעה שמבפנים, ולדבר על הכל. וככה אפשר גם לבנות את הכנות ואת השקיפות בתוך מערכת יחסים.
כן.
ולא לפחד לדבר על X או Y, מחשש של מה זה יעשה, באמת להסכים להביא את הכל.
כן, כי באמת במפגשים האלה, אני רואה גם שיח של חברות שלי ושלי, הרבה פעמים זה באמת כאילו, הוא היה ככה, הוא לא עמד לו, כן עמד לו, את לא מדברת על רובוט, את מדברת על לב.
נכון.
הלב
פגיע.
הלב פגיע.
הלב שנפגע אולי ונשבר.
כן, כן. ואותו דבר גם כלפי גברים, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, זאת אומרת, אתה לא, זה לא חור.
לא.
זאת אישה, היא פגיעה, היא חושפת בפניך משהו אינטימי. כאילו בואו נעשה את זה במקום באמת מכיל ומקבל את הפגיעות אחד של השני.
צריך לזכור שכשנכנסים ומתחברים דרך היוני והלינגם, מועברת אנרגיה מאוד מאוד עוצמתית מהגבר לאישה ולהפך. והאנרגיה הזאת נשארת הרבה פעמים בגוף כשעושים מין לא קשוב. וכל האיכויות שנלוו אליה נשארות בגוף הנשי.
כן.
ומלוות את הפרטנרית תקופה ארוכה, בכלל בלי שהגבר יודע, כי אין אפטר קר ואין, כי זה נתנתק.
כן.
אז לזכור את העובדה החשובה הזאת, וכשבאים להתחבר ממקום חדש, ועם מישהו חדש, לעשות את זה ממקום קשוב ומכיל, שרואה הדדית אחד את השני.
כן.
זה מביא אותי באמת לאירוע הזה, שקורה עוד חודש וחצי, שנקרא ריקונקט.
נכון, שמעתי על זה.
מתחברים מחדש. מרחב של חיבורי לב, 4 ימים, שבט נע ביחד בשורה של תהליכים שהולכים ומעמיקים, דרך גבולות, דרך תקשורת, דרך תהליכים שהם ביחד, וזה אפשרות להכיר אנשים, לא דרך האפליקציה, אלא בגובה העיניים. לא לדפדף אף אחד, לא ימינה ולא שמאלה, אלא ממש לראות את האחד והשני באמת.
יאי, איזה מדהים.
מולץ מאוד.
אז אני ממש רוצה להודות לך על הפרק הזה, ואני מקווה שהוא יהיה מועיל ומועיל, כל מי שיקשיב לו, גם אם אנשים לא בוחרים ללכת למרחבים, אבל כן, אני מזמינה אותם לחקור את עצמם, ולראות שהמיניות שלהם יכולה להגיע כל כך לעוד 1001 שלבים שאנחנו אפילו לא יודעים. ואני ממש מודה לך על, על זה שגם על השיח הגלוי והפתוח, ועל כל העשייה שלך בכלל, שאתה גורם לכל כך הרבה גברים להגיע לעומקים הרבה יותר גדולים עם עצמם.
תודה, תודה. היה לי באמת לעונג. ולכו תחקרו. מגרש משחקים אחד ענק.
לגמרי, תודה.
נהניתם? מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שלחו לו, תהיו חברים. רוצים עוד תוכן מעניין? כנסו לטוקס, tokz.co.il.